معاهم بخدش يعني
אנחנו נתחיל עם משהו מהפרשה, נעבור למישהי סוגיה מעניינת. הכל התחיל מאיזה וור ששמעתי פעם. אני אומר לכם את ה... יש כאילו סיפורו של ספר, סיפורו של נאום, סיפורה של דרשה. שמעתי איזה וור פעם. שמעתי וור פעם. והוור הזה מאוד מאוד כאילו נעם לאוזניי, אז אמרתי אני אנסה אולי לחבר לו איזה שיעור, בסוף ראיתי שזה לא נגמר. בקיצור, בפרשה שלנו כתוב פסוק כזה: ויאמר השם אל משה אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם לנפש לא יטמא ועמיו. אמור ואמרת. חז"ל במדרש שואלים, רש"י הקדוש מביא את זה, למה כתוב פעמיים אמירה, אמור ואמרת? מה רעיון לומר אמור ואמרת? תגיד, אמור אל הכהנים, נקודה, לנפש לא יטמא ועמיו. למה צריך כתוב פעמיים אמירה? רואים חז"ל, ורש"י מביא את זה, אזהרה כפולה. מה הכוונה? להזהיר גדולים על הקטנים. פירוש הדבר שהציווי של הכהנים שהם לא יטמאו למתים, משמעותו זה לא רק שהם לא יטמאו אלא גם יחנכו את הדור הבא הגדולים את הקטנים. זה פירוש פשוט, כך אומר המדרש, ככה גם רש"י מביא. לא קשור, עכשיו אני לא נכנס פה את העגל, לא את העגל. אני לא נכנס כרגע לזה, עזוב, כרגע זה לא מעניין אותי. יש איסור טומאת מת לכהן, זה כתוב בפסוק הזה, למה כתוב אמור ואמרת, להזהיר גדולים על הקטנים. כלומר, הכהנים, לא רק הם בעצמם יזהרו, חנכו גם את בניהם הקטנים וכו' וכו'. תקוות חינוך, פשוט מאוד. רבותינו בעלי הדרוש עשו מזה מטעמים. למה כתוב להזהיר גדולים על הקטנים? פירוש אחד אומר, להזהיר גדולים על הקטנים הכוונה, להזהיר גדולים וקטנים, על במובן של ו. טוב. פירוש אחד ששמעתי ואותו מאוד אהבתי, על דרך הדרוש, להזהיר גדולים על הקטנים משמעותו. הרבה פעמים, דווקא האנשים הגדולים זונחים את הדברים הקטנים. כמו שחז"ל אומרים, והיה עקב תשמעון. אז אומרים חז"ל, מה זה עקב תשמעון? בלשון עקב. אותם המצוות שאדם דש בעקביו, זלזל בהם, לא נותן להם חשיבות. אז אומר לך, להזהיר גדולים על הקטנים. כל מצווה הוא מצווה, מתרי"ג המצוות זה עולם שלם, עולם ומלואו. לכן באה התורה להזהיר גם על הדברים הללו. איזשהו ספר בבית, לא כל כך אותו מכירים, שהוא דווקא הרחיב את היריעה במובן הזה שאין הכוונה רק להזהיר את הגדולים על הדברים הקטנים, על המיטות הקטנות, אלא להזהיר את הגדולים על דברים קטנים. פירוש הדבר. דבר קטן יכול להיות גם שאדם מעריך מצווה מול מצווה. אתה אומר לו, תשמע, בוא תשלים עניין, אומר לך, הפדיון שבועים יש פה. אז הוא מזלזל במצווה הזאת, הולך לעשות את המצווה השנייה. זה דבר גדול מול דבר שבעיניו הוא נחשב כדבר קטן. אבל יש הרבה פעמים שבני אדם נוטים לזלזל בערך של דברים. ומחשיבים רק את הדברים הגדולים, דברים בומבסטיים כאלה. אתה אומר לבן אדם, תשמע,
שזה אישה זקנה אחת באיזשהו מקום, צריך ללכת לקנות לה מצרכים, הולך ועוזר. אבל אשתו בבית, צריכה אותו, היא צריכה שעה לנוח. זה לידך, זה קרוב אליך. הרי לידה. הוא ילך לעזור לזקנה, הוא יהיה עזר מציון, הוא יהיה חסדי נעמי, הוא יהיה הכל. אבל אשתך בבית, מה, זה לא עזר מציון? זה לא חסדי נעמי? אבל אנשים תמיד נוטים לזלזל בדברים הקטנים, הדברים הקטנים, הדברים הקרובים אליך. אז לכן באה התורה להזהיר את האדם, לתת חשיבות גם לדברים הקטנים. יש רש"י מפליא מאוד, מפליא מאוד. רש"י בתענית, בתחילת מסכת תענית, דף ג', הגמרא שם אומרת שתלמיד חכם שרתח, כועס, ילמד עליו זכות. אל תכעס עליו, למה? אורייתא כמירת חנין, זה התורה שבוערת בקרבו. אנחנו מקווים שזה מה שבוער בקרבו. אומרת, כאילו, אל תדון אותו לכף חובה, למה הוא כועס? כי מה זאת אומרת התורה בוערת בקרבו? הרי התורה אמורה לחנך אותך לא לכעוס. התורה אמורה לחנך אותך להיות אדם רגוע, להיות עצמני. מה אתה אומר? לא, אם הוא כועס, תשמע, זה התורה אשמה בזה. מה התורה אשמה בזה שהוא כועס? שם רש"י, זה מבהיר, פשוט מבהיר מה שרש"י שם אומר. תראו מה אומר רש"י. בתחילת תענית, אומר שם רש"י את המילים האלו. יש דברים, תראו מה אומר רש"י. אורייתא, תקשיב, ברזיל, זה שמך מיוחד, זה... אורייתא מרד חלה, שיש לו, אומר רש"י, יש לו רוחב לב, לב רחב, מתוך תורתו. הוא משים לליבו יותר משאר בני אדם. לוקח ללב יותר משאר בני אדם. מה זה? מי אמר? תמיד חכם יש לו לב רחב, הוא לוקח ללב יותר מכולם. לכן, תדון אותו, אומר רש"י, כמה שמלן, לדונו לקבוצו. ראיתי אחד המפרשים שהסביר את רש"י כך. היום בעולם לא נוטים לייחס חשיבות לדברים הקטנים. לא נוטים לייחס כאילו חשיבות לדברים הקטנים. הכל זה בגדול, הכל דברים גדולים, הדברים הקטנים לא מחשיבים אותם. תלמיד חכם שלומד תורה, אם הוא מבין, ויודע שלכל פסיק הכי קטן יש משמעות. ספר תורה, או שמת בו עוד ציון. מה עשית? כולה קו קטן. מה אתה עושה? אומר הרמב"ם, אתה מחריב עולם. ספר תורה פסוק. ברכות לבטלה. מה אתה לא עושה? במה? משהו קטן שהוספת. אתה לומד סוגיה. לומד. פתאום אתה רואה איך אות אחת. רש"י, או בתוספות, או ברמב"ם, או בפוסקים. אות אחת, אם הבנת אותה לא נכון, זה משנה את הכל. יש חשיבות, אתה רואה בתורה את החשיבות לכל פרט הכי קטן, לכל מילה, לכל אות, לכל פסיק, בדברי חז"ל כמובן, בדברי הראשונים, עד כמה מדקדקים בכל אות. אז התלמיד חכם רואה עד כמה כל פרט ופרט הוא חשוב. ממילא הוא מתחנך להסתכל על העולם, הסתכלות רחבה יותר. אז כל דבר, אז הוא לא רואה, טוב, ירד גשם, יופי, אבל יש עוד דברים אחרים. יש ככה, צר מכאן, רע מכאן, פה. אז התלמיד חכם רואה את הדברים בהסתכלות הרבה יותר רחבה, הרבה יותר גדולה, בין לטוב ובין לרע. לכן אומרים לך, אם אתה רואה את התלמיד חכם רותח, תבוא אותו לקו זכות. כאילו זה, התורה חינכה אותו לראות את כל הדברים בעמקות, לראות אותם ברוחב. ככה שזה להזהיר גדולים על הקטנים. אבל הדברים האלה ביתר שאת וביתר עוז. יש גמרא במסכת ברכות. כולם מכירים את הגמרא הזאת מן הסתם.
וכולם מנסה מכירים את הפירוש הפשוט. הגמרא אומרת, אמר רבי זרע, אגרא דבירקה ריאטה. רש"י אומר, עיקר קיבול השכר שמקבלים בני אדם שבאים לשמוע הדרשה של הרב, זה על מה? על הריצה שהם רצים. למה? מן הסתם הם לא מבינים אותו כל כך. רובם, רוב העם לא מבין את הרב. אז כמו שהם לא מבינים, אז על מה יקבלו שכר? על הלימוד תורה? לא. על פחות, על הריצה, על ההכנה שלהם לקראת המצווה. כך אומר רש"י. אמר אביי, על אותו משקל, אגרא דקלה דוחקה. שבת הגדול לדוגמה. מפוצץ בבית הכנסת. אנשים מבינים משהו? לא, על מה הם מקבלים את השכר? על הדוחק, על החום, המזגנים לא עובדים. העיקר, לשמוע את הרב. על אותו משקל. אמר רבא, אגרא דשמעתא סברה. עיקר קיבול השכר של לימוד ההלכה זה על מה? זה על הסברות, על הטעמים. למה? כי מי יודע לכוון את ההלכה בסוף? המשך אומרת הגמרא, אגרא דבית תמיה שתיקותא. עיקר קיבול השכר שאתה הולך לבית אבל, זה על מה? זה על השתיקה שאתה שותק. אמר רב ששת, אגרא דתעניתא צדקתא. עיקר קיבול השכר ביום התענית, זה לא על התענית שהתענית, זה על הצדקה בסוף שאתה נותן. למה? העניים, זקנים, אתה הולך הביתה, הולך מוצא פנקק אם אתה אמריקאי, הולך מוצא איזה אוכל כמו שצריך, ככה בבית, אוכל חם, אחרי תענית, לפה, אני יודע מה, מעל או תימן בירושלים, ככה משהו רציני. אבל העני מסכן, הולך הביתה, אין לו כלום. מה עושים? מחלקים צדקה לעניים בסוף התענית, אז אתה יוצא שאתה בצדקה שנתת גרמת לו מסכן שישאלו כאילו גם כן לאכול. אמר לך, עיקר קיבול השכר על התענית זה לא על התענית, זה על הצדקה שאתה נותן בסוף. ככה רש"י מסביר. שואל רבנו יעקב בן חביד, בעל פירוש הכותב שבעין יעקב, שהוא זה ש לקח את כל האגדות מהשב וחיבר אותם בתוך ספר שנקרא עין יעקב. אומר, עולם הפוך אני רואה פה. בן אדם בא ללמוד תורה, מה אומרים לו? השכר שלך זה לא על הלימוד תורה, השכר שלך זה על הריצה שלך. אתה צם, אתה מתענה כל היום, אומרים לך, לא, לא, זה לא על התענית, זה על הצדקה בסוף. הוא אומר, איך ייתכן לומר כזה דבר? הוא חולק על רש"י, הוא אומר, הפוך לרש"י. הוא אומר, אדם חושב שאם הוא בא עכשיו לשמוע שיעור תורה, אז הוא הפסיד שעות עבודה. הוא רץ, הוא הזיע, הוא עמל. אומרים לו, תשמע, אל תחשוב שרק אתה מקבל שכר על לימוד התורה. אל תזלזל בכל מה שעשית קודם. גם זה, סליחה על השכר. גם על הדברים הקטנים הללו. עזבת את העבודה, רצת, עזרת, עמלת, חשבת, איך תכננת. גם על זה יש לך כאילו את השכר. אתה בא ואתה רץ ואתה נדחק. גם על זה יש לך שכר. עיקר השכר זה על לימוד התורה. זה על הסקת המסקנה הלכה למעשה. זה על שמיעת הדרשה. אבל אל תזלזל בדברים שמסביב. כל מה שמסביב, גם עליו אתה מקבל שכר. אותו הדבר זה גם השכר של האדם על תענית. אל תחשוב שרק בגלל שהתענית, יש לך עכשיו שכר על התענית. אבל הצדקה שלך בסוף, שזה בסוף היום, לכאורה אין לזה משמעות, אומר לך, לא חביבי. גם על הצדקה שאתה נותן בסוף היום, הדבר הקטן, הפשוט הזה, גם עליו יש לך שכר. זה מה שאומרים רבותינו. להזהיר גדולים על הקטנים. את הדברים הקטנים אל תזלזל בהם. כי הם מאוד 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 גדולים. אז יכול להיות בתוך מצוות, אנשים הולכים דווקא למצוות גדולות ומזלזלים במצוות הקטנות, זה יכול להיות בחסד, אנשים אוהבים את החסד הגדול ואת החסד הקטן, הם לא עושים, וזה גם בא לידי ביטוי ומשמעות של נתינת שכר לאדם גם על הדברים הקטנים שהוא עושה. יש לי פה ספר, לא, אדוני, לפני זה, תראו עד כמה חז"ל מראים לנו את זה ממש בגלוי. במישור אחר, אבל אותו רעיון שם. גמרא בתענית אומרת, גמרא אומרת ככה, אמר לרבה לרפרם בר פפא,
אני מיד עובר להלכה, אני רק מסיים את זה כאן. אמר לו, תשמע, אני מיישר מצרגם, יאמר לנו כבודו לאותם דברים מעונים שהיה עושה רב הונה. רב הונה נחשב לאחד מגדולי האמוראים בבבל, הגדול האמוראים בדורו. לא, לא, ספר לנו קצת עליו סיפורים, ככה, מעשיות, מי הוא היה, דברים גדולים עליו. אמר לו, תשמע, בינקותי לא דחינה, בצעירותו לא זוכר מה היה. איזה דברים ספרים עליו, איך הוא למד, גמרת שעת בגיל 3, זה אני לא יודע. אבל בסיבותי דחינה, בזקנותו, אני זוכר. אמר לו, מה הוא היה עושה? מה אתה חושב עכשיו, טובל בשלג? אני יודע, מתבודד. אני יודע מה, לא אוכל בכלל בשר. כן, חזון הצמחונות של הרב קוק. אתה חושב בטח איזה דברים יגידו לך, רב הונה, גדול האמוראים, מה כבר יספרו לנו עליו? מה בוחרת הגמרא לספר? זה מזעזע, רבותיי, תקשיבו, זה גמרא בתענית. מה הסיפור, מה המעלה הכי גדולה של רב הונה? לא תפילין של רבנו תם ושימוש הרבה, לא בשר חלק למדרין של הרב רובין, לא, בכלל לא זה. כל יום אומרת הגמרא, דעיבה, יום המעונן, כנראה סתיו, תחילת החורף, הבו מפקין לה, היו מוציאים אותו, היה אדם עשיר, היו מוציאים אותו בגוהר כזה דאבה. כן, בזמנם לא היה וולבו מרצדס. היום שמעתי מהרב אמיר בדיחה, אני כדי להביא גאולה לעולם, ואני אספר בשמו. הוא אמר לי כאילו, להפיץ תורה. כידוע, יש כידוע, יחסים מאוד מאוד חמים בין החמות ובין החתן. יחסים חמים תרתי משמע. בקיצור, איזה חמות אחת רצתה לדעת עד כמה החתנים שלה אוהבים אותה, עד כמה הם מצורים, עד כמה הם נאמנים, עד כמה הם מוכנים לעשות הכל בשבילה. אמרה, נעשה לכם מבחן. לקחה את שלושתם, קפצה לבריכה והיא לא יודעת לצחון. היום הראשון, לא, שקיעת הרמה זה משהו אחר. בקיצור, החדל הראשון, קפץ, הוציא אותה, הציל אותה וזה, למחרת הוא רואה בחנייה, וולבו, אני יודע, 2010, תודה רבה, מחמותך. טוב. ביום השני, עוד פעם קופצת, לבריכה, החתן השני, קופץ מהמים, מוציא אותה וזה, הם הוחרד בבוקר, וולבו 2010, תודה רבה, מחם אותך. היום השלישי, קופץ, השלישי, החתן, סתובב על השפת הסיגריה וזה, כלום, לא שום דבר. הם הוחרד בבוקר, תשמע יאיר, הם הוחרד בבוקר, הולך לחנייה, רואה, מרצדס 2010, מה כתוב עליה? תודה רבה, מחמיך. זה הרב אמיר ספר. זה עבר כאילו נועל. כל בוקר אני בא לרב אמיר עם איזה חידוש שראיתי באיזשהו ספר עם דפים חומים, הוא מספר לי בדיחה. בקיצור, אז היה יוצא רב הונה כל בוקר, כאילו כל יום המעונן, היו מוציאים אותו באיזושהי קרקרה כזאת, היה עושה סיור, וסייר לה לכול המטה. היה משוטט, בכל הכפר, בכל העיר, איפה שהוא היה גר, וכל השיטה, כל מבנה רעוע, בית שכבר היה נוטה ליפול, הבא סתר לה, היה הורס את כל הבית. היו באים עכשיו צו פינוי, הורס את הבית. עכשיו, אם היה אפשר לבעלים לבנות בעצמו, היה נותן לו כסף, הכל, אתה תבנה. ואם לא, היה בונה אותה מעצמו. יעני, עובד, מתקן את הבניינים, מה שנקרא, חן רכבך לחורף, הכינו ביתכם לחורף. זה מה שהגמרא בחרה לספר על אותם מילי דמעליותא, הדברים הגדולים שהיה עושה רב הונה. מורי ורבותיי, מדובר פה על גדול האמוראים בדורו, רב הונה. לא חיפשו, לא שבת איך הוא היה עושה, לא את הסוכה שלו. אתם יודעים, יש בעיתון, לא אזכיר את שמו, אמרנו להם את העיתון במשפחה. כל חנוכה, מי שיקנה את העיתון בשבוע אחרי חנוכה, יראה, יש במוסף 4 דפים אחרוני. כמה? הכל סימוני. הרב אלישי מדליק חנוכיה, הרב קניאסקי מדליק חנוכיה, זה כל הדבורים מדליקים. לא, בסדר גמור, שמחה רבה. אני אומר, אתה מחפש פה דברים שעשה רב הונא. מה הוא עשה בזקנותו, דברים גדולים. אם לך שהוא היה בונה, כאילו, אנשים שהיה להם בבית רעוע, שלא יקבלו הצפה וכו' וכו'. חסד, נכון? חסד. אבל הגמרא מחפשת מילה מדמעליות, אתה תביא עוד דברים. זה מה, זה מה שהוא עשה? יש לגמרא עניין להזכיר דווקא את ה... את העניין הזה. יותר מזה, עזבו, יותר מזה. גמרא אומרת שמה, רבדה בר אהבה. גמרא מספרת עליו דברים שבזכותו, כמובן הוא הביא גשמים, גמרא אומרת שבזכותו איזושהי מבנה רעוע לא נפל, עד שהוא יצא, נפל. מה זה ניסים היה עושה לו בורא עולם על ימין ועל שמאל. ואת הגמרא, מה כל כך היה בו מיוחד באותו רבדה בר אהבה? מה, מי הוא היה בכלל? אומרת הגמרא, שאלו אותו תלמידה, במה ארחת ימים? זה גמרא שיש גם אותה גם כן במגילה גם, שאלו כל מיני תנאים ואמורים, למה זכיתם לאריכות ימים? תראו איך הוא עכשיו, אומרים המפרשים, יש חשיבות לסדר הדברים שהוא אמר. אומר, מימי לא הקפדתי בתוך ביתי. לא צעק, איפה החביתה? למה אין דגים בשבת? לא צעק. ולא צעדתי בפני מי שגדול ממני בחוכמה. צעדתי זה לא רק במובן הקדמתי אותו, אלא גם איך התנהגתי בפני מי שגדול ממני בחוכמה. ולא הרהרתי במבואות המטונפות, ולא הלכתי דלת עמות ולא תורה ובלא תפילין, ולא ישבתי בבית המדרש לא שנת קבע ולא שנת עריי, ולא ססתי בתקלת חבריי, ולא קראתי לחברי וכו' עם שם כינוי וכו' וכו'. מה שאנחנו רואים פה רבותיי, שכאן אתה רואה בן אדם, זכה לאריכות ימים, זכה לדברים גדולים, בזכות, גם בזכות דברים באמת מופלאים, שלא ירער בבמבות המטונפות, אבל גם לא קינה שם לחברו, לא הקפיד בתוך ביתו, הוא לקח דברים גדולים עם דברים קטנים. לומר לך שהאדם הגדול נמדד במה? בדברים הקטנים, גם בדברים הקטנים. כדי שלא נזלזל בדברים הקטנים, כי גם לדברים הקטנים יש משמעות. כל פעולה שעושה אדם, חסד, כל מצווה קטנה שאדם עושה, כל הדברים הללו, יש להם, שאתה מסתכל עליהם בהסתכלות רחבה, הסתכלות עמוקה, לכל דבר ודבר יש משמעות גדולה מאוד. יש הרבה מה להעריך בזה. סתם, רק אתן לכם בתור נקודה למחשבה, אתם יודעים, יש 10 ניסיונות להתנסה אברהם אבינו עליו השלום. מכירים את זה, נכון? עכשיו, איך הולכים הניסיונות? מה היה הניסיון האחרון? אתם יודעים? אברהם אבינו. לא, זה אחד מהניסיונות, אבל... העקדה. מה שם הניסיון? שמה? לא, אז... אז שי שרון, לקרות קבר, אז זה מחלוקת הרמב״ם ורבנו יונה. הרמב״ם אומר, הוא מונה את כל 10 ניסיונות, בפירוש המשנה שלו לאבות, הוא אומר שהניסיון האחרון זה העקדה. הניסיון האחרון זה היה העקדה. וזה הכל הולך לפי סדר עולה, עקדת יצחק, מה בנו יחידו, שהוא אוהב. רבנו יונה אומר לא, אומר הניסיון היותר גדול זה מה שבא אחריו. כן, קבורת שרה, שרה מתה, רוצה אברהם לקבור אותה, הבטיחו לו את כל הארץ, הוא בא לקבור, מה אומרים לו? 400 שקל כסף חביבי. אומרים המפרשים, ככה אומר רבנו יונה. למה, מה, זה יותר גדול מאשר כאילו ניסיון העקדה? זה יותר גדול. מה זה? רבנו יונה אומר, זה ניסיון יותר גדול, למה?
יכול להיות שאחרי שהוא היה בכל העולמות העליונים של החידה ושל כל הניסיונות והכל, פתאום זרקו אותו לעולם הזה, לפרטים הקטנים שנזכרו.
אשריך. זה הפשט, ברבנו יונה. האדם הגדול לא נמדד רק בעקדה. בסדר, אני אומר, עקדה ניסיון אדיר, אבל גם אחר כך באים לראות אותו בדברים הקטנים. האם גם שמה, יש לזה כאילו עוד ראייה, גמרא?
לא בחר למשה רבינו
יונה בגלל שעה. בצון, בדבר קטן, נכון?
הוא רבה אדוני אלוהינו מלך העולם של כל יד ו... נכון? אמרתי, זה חלק משיעור ארוך. יש גמרא, רבותיי, גמרא, אחד מעשרה הרוגי מלכות, איך קראו לו? וכל זה, רבותיי, שמעתי פעם וורט. תמיד תראו איך התורה שלנו היא רחמה. אתה מכאן, הוא מכאן, אתה מלקט, יש לי על זה שיעור ארוך. אבל זה רק בגלל שזה בפרשת שבוע הקרובה. רבי חנינא בן תרדיון היה אחד מעשרה הרוגי מלכות. הגמרא מספרת שהוא הלך, הוא היה מקיל קהילות ברבים, הלך אצל רבי יוסף בן קיסמא. אם לא נגרע אל חד השלום עד תשעה באב, אני נוהג לתת שיעור על מדרש עשרה הרוגי מלכות. אם לא נגרע אל חד השלום, ניתן להגיע לעשרה הרוגי שיעור. רבי חנינא, לא נגרעים, אני בטוח. רבי חנינא בן תרדיון, אחד מעשרה הרוגי מלכות, הולך לבקר את רבי יוסף בן קיסמא, שהיה חולה מאוד, וזה גמרא שיש לה מוסר, מוסר מאוד מאוד נוקב. אז אומר רבי יוסף בן קיסמא, אומר לרבי יוחנן בן תרדיון, אומר לו, מה אני שומע עליך? אומר לו, מה שמעת? המלכות גזרה לא ללמד תורה ברבים, ואתה מכיר קהילות בו ברבים? איך אתה עושה כזה דבר? רבי יוסף בן קיסמא אומר את זה לרבי חנינא בן תרדיון. מה אומר לו רבי חנינא בן תרדיון? מן השמיים ירחמו. כלומר שאומרים היום, השם מרחם. תראו מה עונה לו שם, בית המקיסמא. אומר לו, אני אומר לך דברים של טעם, ואתה עונה לי, השם מרחם? איזה מטענה אתה עונה לי? ועוד אומר לו רבי יוסף בן קיסמא, אני לא יודע אם לא קרב היום שישרפו אותך ויהרגו אותך על מה שאתה עושה. וככה היה, ככה אמר רבי יוסף בן קיסמא. כך אמר, וגמרא מפורשת, רבותיי, גמרא מפורשת. אתם יודעים, יש הרבה פעמים שם סטיקר. מכירים את הסטיקר הזה? ברזילה, זה בשבילך, ברזילה. לא, זה אתה אוהב את הדברים האלה. יש סטיקר, סטיקר. אין לנו על מי להישען, בתים שלמים בחולון בת ים יפו. אין לנו על מי להישען, מכוניות שלמות. אלא על אבינו שבשמיים. מה זה? מה זה ברזילה? מה זה ברזילה? מה זה? משנה, אבל מה המשמעות של השם
של השם? מה זה עשה?
לא נכון. זה בדיוק הפוך.
זה בדיוק הפוך.
המשפט הזה. המשפט הזה, זה כולם אומרים. כולם אומרים. את המשפט הזה, זה משפט של אין ברירה. אם אין ברירה, אז מה אנחנו עושים? לא. זה משפט. שכולם אומרים אותו, שמה המשמעות שלו? שמה המשמעות שלו? אין לנו ברירה, אין לנו מה לעשות, טוב שיש לנו, תבינו שבשמיים. זה לא נכון. זה משנה בסוטה, מה כתוב שם?
מה כתוב?
במשנה כתוב, במשנה כתוב, את כל הדברים הרעים שיקרו, ועקבד עד המשיח, אז זה אחד מהדברים. שאין לך על מי להישען, אלא רק עליו, אין לך כלום, אין לך עוד שום זכות, זה גרוע. זה משפט, משפט זה מה הוא בעצם, הוא טוב או לא טוב? הוא לא טוב, עשית הסיקרים, תזכור, תרסס, שישאר רק כאילו זכירות הגבר במשפחה, אתה מכיר את זה בתל אביב מלא, כל ה...
אתה עולה את המשפח, אני...
6, 7, 7, 3, 5, זה משהו כזה, לא זוכר. ראיתי את זה פעם אחת השיעורים. רגע, שנייה. אז זה משפט, רבותיי ורבותיי, צריך ללמוד אותו נכון, זה משנה בסוטה. לא הרב דוקטור, הרב החוקר, זה משנה, זה לא... המשפט הזה המשמעות שלו, שאוי ואבוי לנו, אנחנו מגיעים למצב שרק עליו להישען. אין צדק, אין כלום. אז זה כל הדברים האלה, זה זכויות, זה מדרגות. אם הכל עובד, זה נשאר לך רק עליו להישען, זה גרוע מאוד. הרי הוא נתן לך תורה, התורה זה צריך לחיות ולהיות מודרך. אז אנחנו, אז זה בדיוק כאילו הטענה שהוא אומר לו, מה אני אומר לך... למה אתה מכיר קהילות ברבים, המלכות גזרה, ומה אתה אומר לי? לא, השם מרחם, מה זה יהיה טוב? מה זה הדבר הזה? השם מרחם אם אתה תעזור לו, וככה אתה לא עוזר. אז על כל פנים, זה מה שבאמת כאילו קרה, הגמרא מספרת, שבסופו של דבר, תפסו את רבי חנינא בן תרדיון, שרפו אותו, אבל איך שרפו אותו? קרחו את הספר תורה, כאילו סביבו,
ושרפו אותו, סיפור ארוך, מספוגין וזה, ואז כאילו, אז אמר שהוא אמר שם משפט שצריך ללמוד אותו, אמרו לו, מה אתה רואה מביתו? אמר לו, אני רואה שגביל נשרף, ואותיות, מה זה אותיות פחות באוויר גביל נשרף? יש משך חוכמה, משך חוכמה. משך חוכמה מבהיל, שבירת הלוחות. שבירת הלוחות, מסביר המשך חוכמה, מה זה נקרא כאילו שבירת הלוחות, אבל זה שיעור
בפני
עצמו. פעם אחת, העברתי את זה פעם אחת בתשעה באב, שם אתה צריך לדעת מה הגבול, מה מותר לך ללמד, מה אסור, כי זה יום תשעה באב, אז הגדות של החורבן לא עובדים, אבל אתה לא יכול, לפעמים אתה רוצה להגיד, אז אני הייתי מגיע למשהו כזה, להסביר מה זה אותיות בו עבד עדים עליהם, אבל זה שהוא בפני עצמו, על זה שהוא בפני עצמו, זה שהכל זה אומר לי, מה זה? לכן למדנו את הגדות החורבן כל חודש שלו אחר כך, ועונש שם אומרים לי. אתה חייב להסביר את כל מה שאמרת, אבל אתה רוצה להגיד זה. טוב, על כל פנים, אז על רבי חנינא בן תרדיון, בסוף השיחה איתו, אז אומר רבי חנינא בן תרדיון לרבי יוסי בן קיסמא, תגיד לי, מה אני לחיי העולם הבא? רבי יוסי בן קיסמא זה אותו אחד, פרק שישי באבות, שעדיף לגור במקום של תורה, על פני אלפי דינרי זהב, אבל אני טובות ומרגליות. אומר לו רבי יוסי בן קיסמא, שאלה, אתה שואל אותי מה, אם יש לי כאילו עולם הבא? אני אשאל אותך שאלה, כלום מעשה בא לידך? איזה שאלה זאת רבותיי, מה אתם רואים על השאלה
הזאת?
רבי חנינא בן תרדיון שואל את רבי יוסי בן קיסמא, אומר לו, מה אני לחיי העולם הבא? כאילו מה, אתה יודע משהו במהלכים למעלה, יש רשימות? משהו יש רשימות לטיול? מה לשבת, אני נכנס שמה. עכשיו רבותיי, מדובר בו בבן אדם חמיב של מי? רבי מאיר בעל הנש, מחר יום הילולתו, זכותו תגן עלינו ועליכם. מקהיל, רבי חנינא בן תרדיון, חמיב של רבי מאיר, שמחר זה יום הילולתו. מקהיל קהילות ברבים, מלמד תורה, מרביץ תורה, שואל את רבי יוסי בן קיסמא, מה אני לחלום בה? מה אומר לו? בטח, מה אתה? אתה מרביץ תורה? יש כמוך יותר טוב ממך? לא, מה אומר לו? איזה מעשה בא לידך? עשית פעם איזה מצווה מעניינת?
לא,
אז הרמב״ם לומד מזה דבר גדול מאוד. הרמב״ם לומד מזה עניין גדול מאוד. תשמע, תסגור את זה טוב ברזילה. הרמב״ם כותב, יש משנה שאומרת, רבי חנניה בן הקשיא אומר, זה משנה שאני תמיד אותם מפחד להגיד בכנסת. רק בסוף שיעור. כי באים להגיד את זה באמצע שיעור, ישר להגיד לו כי הוא קדיש. אז אני לא... השם רצה לזכות עם ישראל, עוד הרבה להם תורה ומצוות. השאלה מפורסמת, למה כל כך צריך 613, לא מצליק אחד. אומר הרמב״ם, השם נתן לנו, קדוש ברוך הוא נתן לנו כל כך הרבה מצוות, שאם יקיים אדם, כך אומר הרמב״ם, מעשה אחד של מצווה, מצווה אחת, בשלמות, בדבקות, בלי שום אינטרס, כבר זוכה לעולם הבא. מאיפה הוא מביא ראיה? מרבי חנינא בן תרדיון ורבי יוסי בן קיסמא. מה הוא שאל אותו? אני רוצה לזכות לחיי העולם הבא. אז הוא אמר לו, מעשה אחד בא לידך. כלומר, המעשה שעשית אותו בשלמות, בלי שום פנייה, בלי שום אינטרסים, ככה מביא ראיה הרמב״ם. אז מה עונה לו רבי חנינא בן תרדיון? כן, היה לי פעם איזה מעשה. אני הייתי גבאי של צדקה, והצטבר אצלי כסף, וגם אספתי בפורים, כן? אמרת כבר, התערבו לו מעות של פורים עם מעות של צדקה. אז התערבב את זה, אז מה הוא עשה? הוא לא ידע עכשיו מה לעשות, נתן את הכל לצדקה. עשה פה לפי ההלכה, אני יודע בדיוק וכו' וכו'. אז אמר לו, הנה, זה היה המעשה שלי. אז אני אומר, בוא נגיד, ויתרו לו על הקיומקיל קהילות ברבים. זה לא מספיק חזק בשביל עולם הבא. לא מצאו עוד איזשהו מעשה אחר, הוא לא מצא... איזה מעשה, דווקא מצא מעשה שהוא גבי של צדקה, התערב לו פעם אחת, ספק בהלכה מה עושים, אלא זה בדיוק מה שאנחנו רואים כל הזמן. אדם חושב שאת העולם הבא הוא ישיג בדברים הגדולים, דווקא זה לא בדברים הגדולים, זה מתחיל מהדברים הקטנים, איך הגבי מתנהג, מטילת ידיים, זה שוב של הרב גרשון אתמול, בדברים הקטנים הכל מתחיל, משם זה מתחיל. הכל, הכל, כל הדברים האלה, זה מתחיל משם, מכל הדברים האלה, שאדם לכאורה חושב שלהם אין ערך, דווקא משם צומחת הישועה הגדולה של הפרט וגם של הכלל, בדברים הקטנים הללו. הזכיר לנו מקודם, רב אבישי, כן, עברך החשוב, שאין הקדוש ברוך הוא מעמיד מלך, מנהיג, כמו משה, דוד, עד שבודק אותו במה? בדבר קטן. טוב, בדבר קטן, צומחים הדברים הגדולים. כן, שואלים מה זה אומר, כל מיני דברים האלה. אז זה ממש על קצה המזלג, באמת על הרעיון הזה של מי שעושה את זה כמדבר תורה לשבת, אז יש גדולים על הקטנים, בתור הדרכה, אני חושב שהיא מאוד מאוד חשובה, לייחס חשיבות לכל מצווה ומצווה, ולא רק על המצוות הגדולות, לייחס חשיבות לעשיית חסד עם כל אדם, ולאו דווקא עם האנשים הגדולים, ולייחס חשיבות גם לכל מעשה קטן. אמרו לפעמים, כאילו עבודת השם של האדם, זה שלא שהוא יקום עכשיו לבתי, כי אם אשתו צריכה עזרה באותו רגע עם הבתי לו. ואולי עבודת השם שלך עכשיו, שאתה תשטוף כלי, שאתה, כאילו, תעזור לאשתך עם התינוק. אנשים נוטים לזלזל בדברים האלה, אבל זה חלק מעבודת השם של האדם. הדברים הקטנים הללו הם דברים מאוד מאוד גדולים, וראינו עד כמה רבותינו מייחסים חשיבות לכל דבר ודבר. ראיתי איזושהי הערה יפה בהלכה, ומתוך זה ראיתי גם איזשהו משהו מבהיל מאוד. אל תיבה, אדם... יש כאלה אנשים, אפשר לראות את זה בהמון המון מקומות, אתה פותח ספר, אתה חושב שאתה בא ללמוד תורה, ואתה נכנס לתוך מספרה. יודעים למה אני מתכוון? אנשים נושרים להם שערות מהזקן, מה הם עושים? לוקחים את הספר, וזה בתוך הספר. מה איך? לא ראית את זה? אתה למרוקד, זה הטבק. מה אתה אומר? השערות דברים קדושים. זה אולי למי? אולי לבעל שם טוב היה שערות כאילו קדוש, אבל אני? איך אמר, שנייה רגע, איך אמר איזה מישהו, אם לבעל שם טוב היו צינורות של קדושה בזקן, לנו זה אפילו לא צינורות של מקורות אפילו. מה אנחנו עושים את השריר הזה? אז יש מי שאומר, לא, זה נהגו לעשות את זה אותם אנשים, כי בזקן יש דברים קדושים, אז לכן סמים לא זורקים, אלא שמים את זה בתוך הספר. קודם כל אז אני אומר, דבר ראשון שהפוסקים יצאו נגד זה, פה אחד כולם יצאו נגד זה, מה פתאום? מה, הספר זה פח אשפה? אתה לא רוצה לזרוק את הזערות כי הקערות זה דבר שהוא קדוש?
זה
בגניזה. עכשיו, בית, זה מגעיל, זה מגעיל לראות לך הזערות. מה זה הדבר הזה? זה מגעיל. איך? הם מגיעים, אתה פותח את זה, אתה מתחיל בחיים.
מה אגב, גם איך זה מגיעים, מה?
מה הקשר? תשמע, אתם כבר שאני מאוד מאוד אוהב אתכם, יש לנו פה אחד חבדמיק, שעכשיו התחיל כבר אותי לעצבן, אני אגיד לו איזה משהו. תשמע, יש אחד, ראית, יש איזה שוט שנקרא פרי מלכה, ראית? פרי מלכה.
זה לא יקר?
אה?
זה פרי חריף
כזה. זה הברינה של חולון. או חגולי. טוב, אז תראו, יש כאן, אז זה ודאי שהדבר הזה, בוודאי הוא ודאי שהוא אסור, כאילו כך דעת הרב עובדיה, ובשוט תורה לשמה מיוחס מעל הבן ישעי.
הבנתי למה הם היו צריכים להגיד.
הם אומרים שיש קדושה בזקן, ולכן אסור לזרוק אותו, לכן מה מצאו להם פתרון? תוך הספר. מה, הספר זה מחסן?
מה,
הספר זה פח אשפה? תופעה, תופעה נפוצה מאוד. שתי זקיות.
איזה סימניות,
הרב. אה?
סימניות.
סימניות. ואני אומר, מעבר לדיון פה ההלכתי, רבותיי, מעבר לדיון ההלכתי, אם זה מותר, ראינו שלא עשו. אה, זה רצוף אותה, אתה הולך. אה, אני ראיתי את זה בהרבה מקומות.
יש, גם לי יצא לראות. לא בחיים עוד כזה.
אבל אתה לא יצא לך לראות.
כל הספרים חדשים עשו.
אז מעבר לעניין ההלכתי שספר זה לא... ללא מחסן, וגם יש בזה בעיה של בן אדם לחברו, בן אדם, חז"ל אומרים, כי על כל דבר יביא אלוקים במשפט, על כל נעלם, אני חושב, את הפסוק, אבל חז"ל אומרים, זה הרק בפני חברו, מה הכוונה? אדם שיורק בפני חברו, לא על חברו, זה ודאי יביא אותו במשפט. אדם רק יורק, אבל מה הדבר הזה גורם לבני אדם להיגאל מזה? אז כל פעולה שאדם עושה, שאנשים נגאלים ממנה, חז"ל אומרים, גם על הדברים, זה כהשלמה למה שאמרנו מקודם, דבר שהוא לכאורה קטן מאוד, על זה גם אתה תגיע למשפט. לא מעטי אותו פעם. לא יודע מה יש לך פה, לא יודע איזה השם מחילה. כאילו זה לא מצידך, זה מצידו.
זה אתה אומר כל המקרה עצמה, שלא יענה שום אדם מסיבתי.
זה מצידו, אסור לו לעשות את זה. עכשיו אני גם אומר את זה למשל כאילו עוד דבר. פה פעם אחת נתתי שיעור על אין מסיחים בשעת הסעודה. אני אומר כאילו, אסור לדבר היום, כן מותר לדבר היום, היום מסיבים, לא מסיבים, דיונים ארוכים בזה. אני אומר, מעבר לכל זה, ראיתי באחד מהספרים, כתב דבר מאוד מאוד פשוט, מאדם שנמצא לו אוכל בפה, ומדבר, זה מגעים, מתחיל להעיף עליך, עמבה, טעינה, כל הסלטייה שם. זה לא, מה, זה לא נעים. אני אומר, מעבר לדיונים האלה, יש קודם כל דבר מאוד מאוד בסיסי, דרך ארץ קדמה לתורה. האדם שמדבר עם אוכל, זה מגעיל. הכל פנים, על מה שאני כן, הדבר הזה, רבותיי, זה גם נכון, הלכה למעשה, לא רק לגבי, כולנו עכשיו, נגיד, הצערות עכשיו, ממחר כולם עכשיו יוצאים, אבל הרבה אנשים לוקחים את הספר שלהם ומאחסנים בו דברים, נכון? איזו פתאום איזשהו דף שהוא רוצה אותו, איפה הוא ישמור אותו, הוא לא ייקח פקיד, לא ייקח איזשהו קלסר, יש פה ספר, יאללה, שם בפנים. העלון של שבת, שם בפנים. זה מותר? גם זה אסור. גם זה אסור לעשות. הספר זה לא מחסן. הרי אותה סברה, למה לא לשים שם שערות? גם ספר שלי, זה לא משנה. ספר הוא לא מחסן. אם אני לוקח, נגיד, כזה דבר, ברכת הבית, אני יודע מה, זה בשבילי, ברכת הבית אין זה בכלל כאילו משמעות, כן? פעם אחת אני זוכר ששמעתי מרב מאוד חשוב, הרב יוסף זיני, אח של הרב זיני מהטכניון, אחיו הוא רב שכונה באשדוד. אז הוא מספר, הוא נכנס לעולם הרבנות, הגיע לאשדוד, אז הוא כבר שם לידו את השולחן ערוך, יורה דעה, שם לו ספרי, כאילו פוסקים אחרונים, תבוא אליו בשאלות, יהיה מוכן, זה הבכין, הוא אמר, פתאום נכנסים אליו אנשים, זה בא לו עם ברכת הבית שנשבר לו הזכוכית. זה בא לו עם ברכת הבית שהאותיות שם כבר נשחקו, נרטב. התחילו לשאול שאלות כאלה, הוא אמר, אני אעשה, יבואו ישאלו אותי שאלות מזוזה, עופות. ברכת הבית, אין לזה בכלל מקור, אין לזה בכלל שורת, ומישהו המציא את זה. הוא אומר, זה באים כאילו לשאול אותי שאלות. הוא סיפר לנו, שומעים. מה
היה נקרא
לשמחה שדה? עדיף שיהיה זה, מאשר שיהיה כאילו תמונה או פוסטר של מייקל ג'קסון, מה להירח. אתה שומע, אמיר, שמע סיפור. הרב זיני הזה היה פעם אחת בדימונה, הייתי שבת בדימונה, חבר מהישיבה שהייתה אז בדימונה, יום עם ספר המון. אז הוא מספר שהוא התחיל לגור באשדוד, אז גר לידו, כשהוא שכן, יהודי חרדי. עכשיו הוא גם כן עם חזות כמו של הרבנים, מרכז, פרק, וכובע, הכל הזה. טוב, אז היה בר מצווה לבן של, 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 של אותו יהודי חרדי. עכשיו נהוג שהם מביאים לבר מצווה, כאילו רבנים מביאים ספרים וכו'. הוא הלך, קנה לו מורה נבוכים של הרמב״ם, הרב קפח, מביא עם הערות, פירוש וכו'. חטף לו אותו יפה, והביא איזה מתנה בבר מצווה. עכשיו למחרת היה לו איזושהי כאילו תקלה בארון חשמל המשותף. בעד ארון חשמל, הוא עושה שם את הספר, מורה למוחים, שהוא קנה עם ההתלשה עם הכל. כן, נפתח סוגריים, ידוע ספר מורה למוחים של הרמב״ם, ספר קדוש וטהור, אבל ישנה התנגדות לא קטנה לעצם הלימוד בו. כי טוענים שהספר הזה היה טוב באותה תקופה, שם היו הרבה ספקות ואמונה, והספר הזה הוא פתח להם סוהר וכו' וכו' וכו'. ימינו זה רק יכול לבלבל ויכול זה וכו'. זה טענה נפוצה בקרב חלק מהזרמים ביהדות, אנחנו לא סוברים כך, אבל כל פנים זה מחלוקת, בסדר. אז הרב זיני הבין למה הוא שם את הספר שם, אז הוא לפחות אמר, אני אעשה זה משהו חינוכי. אז הוא קרא לאבא, אמר לו, בוא. נכנס אליו, אומר לו, פתח שולחן ערוך, חלק א', אור החיים, סימן א'. אמר לו, בוא תקרא, סימן א' פה. עכשיו יש שם הרמה לשבע שורות. שיביתי השם לנגדי תמיד, ואין ישיבת האדם, כן, זה כלל גדול במעלות הצדיקים וכו' וכו'. ואין ישיבת האדם ותנועתו כאשר הוא נמצא בביתו, כשהוא נמצא לפני מלך. שבע שורות מעתיק הרמה בסימן א', סעיף א', והוא קורא את הדברים בהתלהבות וזה, עכשיו מתו יש לי כאילו סוגרל. מה כתוב? מורה, נבוכי. הוא היה, הבין את הפשלה, אז באמת היה נבוך. אבל אומר הרב זיני, עכשיו אני לא יודע. או שהוא הוציא את המורה נבוכי מארון חשמל, או שגם לקחת שולחן ערוך ושמו אותו גם כבארון חשמל. אני לא יודע. טוב. כל פנים, לגבי העניין הזה של הספרים, ראיתי פה, כתב בספר, תשמע, זה בשבילך, שבולית, רק בשבילך הבאתי את זה. בשם הצמח צדק. בשם הצמח צדק, תשמע, זה מבהיל, מעמיד דן, אתה שומע את זה, אתה נמד. הוא אומר שמקובל הוא, קבלה, הוא קיבל מאביו, ואביו מרבו, ודה. על ספר התשבה, רשות של הגדול רבני אלג'יר, רבנו שמשון בר צמח מהראשונים, תשבה היה מהראשונים, כן? לא מהאחרונים, מהראשונים היה. אומר הוא מקובל על הספר הזה שאין רימה שולטת בו. אני תולעים, אין על הספר הזה. נלך לכל מיני ספריות, לא תמצא כאילו תולעים, לא שלטו בספר הזה. הטעם בזה הוא משום שהתשבה היה נזהר לנקות את כל ספריו במפה של משי. תלכלך משהו, אפשר מנקה אותו, סדר אותו, כדי שלא יצטבר עליהם אבק. והיה נוהג כבוד גדול מאוד בספרי הקודש אשר היו לו. ועל כן, נוהגים בו מן השמיים מידה כנגד מידה, שגם ספרו יישאר מכובד ולא ישלוט בו רימה ותולעה. ובדקו בכמה ספריות בעולם, כך אומר הצמח צדק, בדקו בכמה ספריות בעולם, מצאו שספר התשבץ לא ניזוק, גם כשנמצא בין שאר ספרים, שפגע בהם העש. מה אתם אומרים על זה? הפן היועץ כותב, בערך ספרים, כותב שאדם ינקה מדי פעם את ספריו, תשלוט בהם אבק. איך? בפסח. זה... רק מלמד קצת על הכבוד שאדם נוהג בספרים, זה בעצם כבוד התורה, זה כבודו של הקדוש ברוך הוא. זה לגבי הנקודה הזאת. אומרים פה שלפעמים כאילו בדברים קטנים שאדם עושה, עד כמה הדברים האלה יש להם השפעה גדולה מאוד. כיוון ששאלו אותנו לא מעט הנושא הזה של גילוח בחול המועד, גילוח בעומר, מה זה? סור. תראו, קודם כל לגבי, כאילו הלכה למעשה לגבי השבוע הקרוב, האשכנזים יכולים להתגלח כבר ביום שישי, מה שהרמ"א פוסק זה מתי שחל ל"ג בעומר יום ראשון, אז יכולים להתגלח כבר ביום שישי, אומר, כי זה לא ייתכן שאדם יתגלח ביום ראשון לכבוד ל"ג בעומר, שמקורו לא ברור בכלל, ולשבת הוא ייכנס שהוא מנוול. אומר, כתוב, קראת לשבת עונג, זה עשה מדברי קבלה של נביא ישעיה, גדול יותר מאשר כאילו ל"ג בעומר. בספרדים רק יום שני. במרוקו חלק נהגו גם ביום שישי. אבל... מה אני
נוהג?
כמו הרב המרוקאי שיש פה. שני. אנחנו מחמירים עד למד דלת. יש קהילות של ספרדים שנהגו בל"ג בעומר. עדיף שלא. היה לנו איזה יהודי אחד בבית כנסת שעבד ב... מה זה? לא, לא, רגע, אני אמצא את השאלה פה.
עובד עם
האנשים, עובד בבית מלון יוקרתי, זה מקו ג' באייר תשעים סמך וב. עם ארון גזה, כן. אדם שעובד בבית מלון יוקרתי, בעל המלון אומר לו, תשמע, אחד מהתנאים של העבודה פה, התגלה בימי ספירת העומר. כי זה לא נראה טוב, הרבה תיירים, זה מלון בירושלים. ואיך? מסעדות, בצבא, בשבק. אבל לא, אתה רק שבק לא. עכשיו יש לי איזה חבר שגם כן...
אתה יודע, ברזיל, אתה
לא יודע, אני אומר, יש שישי דיברתי עם חבר, נכריח אותם שם, הוא מתקש להתגלח, מה אומר? ועם סכין.
אין כזה דבר, אתה בא? אתה יודע, יפה! אין כזה דבר היום בצד! לא קיים יותר! תתלונן עליו, מה, אין כל דבר. רגע, יום צהל זה כבר מה, צהל היום, אף אחד
יפי.
אבל מה, זה מוזר, הנה, כבר כאילו, כולה פה עשו צבא. אם הוא רק מדבר עם המגעת, לא עם הרב של הבסיס. מעיף אותו על טיפ.
הוא אומר לו, אם אתה לא דתי לגמרי, אתה לא, אתה אנטי.
אבל יש חוק מיוחד, אני גם אמרתי את
זה. אתה מתווכח עם חוקים, אני אומר לך מציאות אבל.
אבל אין לו מציאות, אין לך מה החוק.
טוב, תשמע, זה כבר פסה הדבר הזה, זה כבר לא קיים היום. יכול להיות שזה מוזר, אז אני אומר, זה מוזר, שיבדוק לי, שיבדוק את זה.
זה מה שאתה בחרת, עזוב
לך. לא, זה... זה נראה ממש מוזר, כיוון שזה כבר לא קיים היום בימינו, השבה כבר...
מחלקים, רבנו, מחלקים
אז מה, אתם גם לנו חייסו, אבל אף אחד לא
מעלה. גילו על קל של בנות, אתה יודע
את זה, אז מה? לא, זה לא בן אישי,
לא
בן אישי. אבל לא, אבל זה ידוע, מה?
זה מה שמרנו,
זה לא יודע,
מה?
אתה רואה
את כולם
עם זקנים?
יופי, אתם, מה אתה מתבקר?
טוב, עזוב, בוא, בוא.
זה בערך שפרייר, זה
כל הפלוגה שלו. טוב, רבותיי, בוא. בקיצור, היום זה כבר, יש לי איזה חבר שגם כן הוא בשבת. גם כן אמרו לו, אתה חייב להתגלח, אז זה ודאי שהוא שאל את הרב יצחק יוסף אפילו, אמר לו, פשוט שמותר לך, כי הם עושים דברים מאוד מעניינים וחשוב בשביל להיראות כמו שצריך. דברים מעניינים. טוב, בקיצור... אתה מרגל את זה.
הרב קדם את השאלה שלי של שבת, פשוט מרצה.
איזה שהוא שאלת אותי? הנה, פה נכנסים שאלות...
לא במוסף, תעמוד בתכנית.
עם המוסף, נכון. לא, יש לי כאילו קלאסר של שאלות קצרות. לא, יש לי שאלות קצרות. איך? לא יודע. אנשים שוחקים עליהם.
כמה
אלפי שקלים
אנחנו רוצים להוציא את השוט הזה, לא?
איפה, להעמיד. טוב, זה סימן חי. בקיצור, האם מותר לו להתגלח בימי העומר? אמרתי ביום העצמאות, קשה אליי איזה מישהו שהתחתן לא מזמן, רצה להתגלח ביום העצמאות. למה? כי משום שלום בית. אשתו זה מפריע, אתה שואל אם מותר לו להתגלח ביום העצמאות משום שלום בית. כמו תגיד, יש לך ברית ואתה רוצה להתגלח משום שלום בית. לא, אני לא מתגלח ביום העצמאות, יש לי יום העצמאות, אז יום העצמאות. אם זה שלום בית, זה שלום בית, מה? אני שומר שבת כי אני מקפיד על יום טוב. מה, כי שבת ויום טוב יבואו ביחד, מה זה? סניף נעקל. סניף בני עקיבא. טוב, תראו רבותיי, יש, בקצרה, אני לא אעריך בזה יותר מדי, בנושא גילוח בימי העומר, יש שלוש צדדים שהפוסקים כתבו להקל, ישנה תשובה מאוד מאוד ממצה של הראשון לציון, הרב יצחק ניסים. אתם יודעים, הרב יצחק ניסים, אתם שמעתם את הסיפור שלו עם האפיפיור? הרב דני, אני סיפר לכם. לא יכול להיות שלא סיפר לכם, זה כתוב אצלו באדונים, וגם כתוב אצלו בספר, אורח צדיקים, או א' או ב', לא זוכר, בית. סיפור מאוד מאוד מפורסם, עבר ביקורת של הרב קטן, אז סיפור...
מה
הרב קטן? הרב קטן, דניאל... חברים מאוד מאוד טובים. זה היה, אני לא מתייעץ את כל מיני דברים. הוא בקי גדול בכל הביוגרפיות של גדולי ישראל, ספרים. הוא הרי פה ראש מכון שלמה אומן. לא אומן של שי שרון.
שי הלך אליו, אתה חושב
את זה אומן. מכון שלמה אומן, לא קשור לאומן של שי שרון. לא, לא, אנחנו הזכרנו אותך להבדיל בין שלמה אומן לבין אומן של רבי נחמן. טוב, אז בקיצור ישנה תשובה של ה... לא, לא, אחד השני.
מה תגיד לו? אין בעיה לצפות
אותך. ישנה תשובה של הרב ניסים, משות ינה טוב.
כמו
שאומרים, מה תפיור? אז אמרתי לו, זה אומרים מי שרוצה, יש בו רוח צדיקים. לקראת הסיפור, הרב דניאל... מצוק מדבד, רגע, אני רק רוצה לסיים. אז הרב ניסים, בקיצור, הרב ניסים כתב תשובה בשו"ת יהיה לטוב לגבי נישואים ותספורת ביום
העצמאות.
נישואים ותספורת ביום העצמאות, זו הייתה השאלה. אני שתדעו לכם שהרב ניסים היה לרבנים התקיפים ביותר שהיו עלי אדמות פה בארץ ישראל. רב שלא חת מפני איש. הוא היה רב ראשי, הוא היה 18 שנה ראשון לציון, בתקופתו זה היה, כאילו תחשבו על זה, זה שנים, זאת אומרת ה-50, 60 ותחילת ה-70. זה היה השנים שבו כל השאלות הכי גדולות של דת ומדינה, כל השאלות איך השבת תראה פה במדינה, איך החגים יראו במדינה, כל הכשרויות, הכל זה היה, היום אנחנו חיים, יש לנו היום כאילו לבחור, אני רוצה לבחור כשרות כזאת, אני יכול לבחור לי. בזמנם לא היה כלום, זה היה שאלה או כשר או טרף. היום אתה דן על החתם סופר חומות, או חתם סופר כדורגל, אני יודע מה, על מה אנחנו דנים היום, מה הפעם, זה היה שאלה של או טרף או כשר. השאלות מאוד מאוד קשות, פקד חלה, דברים כאלה, היום אנחנו... אז הוא היה מהרבנים התקיפים ביותר, היה, בזמנו היה כאילו... שהנשיא הראשון, חיים ויצמן, שהוא נפטר, אז המדינה, הכנסת, החליטו אותו לעשות אירוע. אירוע זה של זיכרון לנשיא הראשון של מדינת ישראל. טוב, באו לרב ניסים ולתת לו הזמנה לבוא לטקס. עכשיו, בלי כאילו לפחד שהוא פוניינק או לחשוש למעמדו, מה יהיה בטקס? עכשיו זה רב ציוני מהציונים החזקים, אבל מה יהיה בטקס? אז אומרים לו, יהיה מתחי כבוד, יהיה זרי פרחים, יהיה שיר, יהיה מדברים שהוא אמר, אמר להם, קדיש יהיה, השכבה תהיה, לא, אז אין, אני לא בא. העיתונות, פעם איזה עיתונים היו? הארץ, דבר, על המשמר, הדואר היום, זה העיתונים שהיה פעם. בקיצור, יעצו נגדו, מאמרי גידובים, מערכת, איזה רב, איזה פה. שום דבר לא הזיז אותו, כלום. לא הזיז אותו, אפילו כלום לא נימן.